יום שלישי, פרשת משפטים. גם היום רבותיי, יש לנו תוכנית מלאה וקדושה בחומרים מרתקים. נתחיל עם סיפור על החלק של יהושע מביאלה, שהיום זה היורצייט שלו, על המסירות נפש שלו לתורה ולמצוות. נספר לכם על הנהגות של רב ניסים קרליץ שליטה, איך הוא מתייחס לגרים, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כתוב בפרשה. הנהגות מיוחדות של רב ניסים. בענייני הלכה נדון היום בהלכות מלווה מלכה. כמובן המדורים הקבועים, שאר הדברים המעניינים. פותח בכל יום, אנחנו מתחילים. כאמור, היום זה היורצייט של האדמו"ר מביאלה לבעל החלקס יהושע. הוא היה בסיביר, בגלות סיביר, הוא היה במשך כמה שנים. אבל מה? עבודת השם שלו, כאילו הוא נמצא בבית, כאילו הוא נמצא בבית, אותו מסירות, לא לעבודת הקודש. אחד השנים שהיה שם בסיביר בראש השנה, הוא עמד בתפילה והתפלל, כמו שמתפללים בראש השנה, כמו שהחלק של יהושע מתפלל בראש השנה. ואז הגיעו פתאום הצוררים, כמובן שכל המתפללים נמלטו, פחד, פחד מוות. אבל הוא, אחרי כסי יהושע, המשיך בתפילה, הוא לא חל לא שם לב, הוא חל לא שם לב, היה שקוע, כולו היה בתפילה, הוא לא שם לב מה שקורה שם. עד שהם התחילו פשוט להקות אותו, מכות נוראות, עד זוב דם, אז הוא כבר שם לב. סיפור המקורבים שלו על פעם אחת שהם נסו לכותל, בכל המועד פסח, אחרי שעולה לארץ כמובן. אז הוא נעמד להתפלל מנחה שם, בדבקות ובדמעות, כמו שהיה רגיל להתפלל. פתאום מתחיל לרדת גשם, גשם סוחף. גמר להתפלל, הוא נשאר כמובן כל התפילה, לעמוד להישאר איפה שהוא התפלל, להישאר שם. אמרו לו, אחרי התפילה, הרבי יכל להיכנס למנהרה בפנים. מה הייתה התשובה שלו? ירד גשם? ירד גשם בזמן התפילה? מסירות נפש. מסירות נפש שלו בעבודת השם היה ממש בלתי ניתנת, לא יכלו להבין את הדברים שהוא עושה. שהיה בסיביר, היה שם לפעמים כפור של 50 מעלות מינוס, היה שובר חתיכות של ברד, טובל בכפור הנורא. הפוני ויג'רוב היה מספר בהתרגשות על איגרת שהוא קיבל ממנו כשהוא היה בסיביר. מה הוא מבקש ממנו? שישלח לו איזה משהו טוב? לא. הוא מבקש ממנו שישים עין על הבנים שלו, על הבנים שלו שעלו לארץ ישראל, בעלייה של ילדי טהרן, והם שלחו אותם, הם נקלטו בפנימיה של בתי אבות. אז הוא מבקש ממנו שישים עליהם עין, שיעסקו בלימוד ההלכה, שישבו וילמדו. הפועל מג'רוב היה מתפעל מזה, איך שעיקר הדאגה של הרבה הייתה לצאצאים שלו, מבחינה רוחנית. הוא לא שאל אותו במכתב, לא כתב לו שידאג להם לאוכל ולינה. אז הוא אמר הפוני ויג'רוב, שכולם יודעים איך הוא שבר את הקרח בסיביר בשביל לטבול בנהר. אבל את הגודל מסירות נפש שלו על קיום דקדוקי הלכה, זה לא יודעים. לסיום נספר שפעם הצוררים החרימו לו את כל הספרים. ביניהם היה הספר נועם אלימלך, שהוא ישב והגע בו כל ימיו. הגיע שבת קודש, והחלק הזה יהושע הורי שראינו לו את הספר, ספר הקדוש, היה חביב עליו כאוהבת עינו. הוא החליט שהוא מוסר את הנפש בשביל הספר, ואימא, בלי שום פחד, הוא ניגש למטה של המשטרה, לשם לקחו את הספרים, הוא נכנס פנימה, התחיל להסתכל בחדרים, הוא רואה באחד החדרים תערימת ספרים שלו. מוצא את הנועם אלימלך, לוקח אותו ויוצא החוצה, מבלי שאיזו לפגוע בו, כאילו שעה בלתי נראה. הרבי שמעולם אולי היה מדבר על עצמו, אז הוא סיפר את הסיפור הזה, הוא כן סיפר באיזה עשרות מיוחדת שהייתה ביום הילולה של הנועם אלימלך, כפה לפדר. הוא אומר שהוא בעצמו לא יודע מאיפה הוא שאב את הכוחות באותה מסירות נפש. הדברים המרתקים האלה נלקחו ממאמר לזכרו שהתפרסם ביתד נאמן. לפני כ-20 שנה. עד כאן בעניין של החלק של יהושע, שכאמור היום חל היופת שלו. אנחנו מגיעים למדור פנימי הפרשה, בשבת נקרא בעזרת השם פרשת משפטים, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. רב ניסים קרליץ שליטה, הוא רואה בהתעסקות שלו, בעניין הגרים, זכות עצומה. גם כשהוא הפסיק לבוא לבית דין, עקב החולשה שהייתה לו, הוא לא ויתר על ההשתתפות פעילה במושבי בית דין של הגירות. הוא בעצמו היה עושה משבי רח, קורא שם לגרים. פעם אחת גיורת התאחרה לבוא בזמן שקבעו לה, אבל ניסים יושב ומחכה לה. ניסו לשכנע אותו, נו, שמישהו אחר יעשה את המשבי רח, הוא מאוד מהר, בלחץ של זמן. אבל הוא התעקש. הוא גם הסבר. אם היא ודלה שלכולם עשיתי משבי רח ורק ללו, יהיה לה מזה חלישות הדעת. אז הוא ממשיך לחכות. היה הרבה פעמים שכשהוא הגיע למשבי רח, הגיע לקריאת השם, אז הגרים אמרו שהם עוד לא יודעים מה הם רוצים. והם ביקשו רב ניסים שהוא יחליט בשבילם. אז כשהיה אומר את ההצעה של השם, אז הגרים עם המלווים שלהם היו ממש מתפלים, שזה בדיוק השם שהם חשבו לבחור. שנה אחת לפני יום כיפור, באו לבית דין כמה גרים שכבר אחזו אחרי כל השלבי הבירור הסופיים. ורב ניסים מתאמץ מאוד לקיים את כל מה שהגרות לפני יום כיפור. אפילו שבימים שלפני יום כיפור היה שומר מאוד על הכוחות שלו שאוכל לצום. אז שאלו אותו הדיינים של הבית דין, למה הוא מתאמץ כל כך? אפשר לחכות עם הגיור אחרי יום כיפור. אז רב ניסים ענה בהתרגשות, עם דמעות בעיניים, הרי כלל ישראל זקוק עכשיו לזכויות. הגרים האלה הם באים בלי חטא. כמה זכויות זה מוסיף לכלל ישראל? היה איזשהו דבר פלא איתו בתקופה של האינתיפאדה, שהתפוצצו אוטובוסים ברחובות ירושלים. היו הרוגים רבים, השם הרחם. מאידך, התרבה מספר הגרים שהתגיירו. באחד הפעמים שרב ניסים בדרך לגירות, אז הוא פנה לגאון רבי ישראל ויזל, מהדייני בית דין של הגירות. הוא אמר לו, תראה מה קורה, מצד אחד עם ישראל סובל כל כך הרבה צרות, ומצד שני מתרבים עוד ועוד גרים, מכל קצוות תבל שרוצים להצטרף אליהם השם. על ידו ברור, אמר לו רב ניסים. היה איזה גיורת ש... לפני שהתגיירה, הייתה נשואה 10 שנים, והרופאים אמרו לה שהיא לא תוכל ללדת. אחרי שהתגיירה, היא ביקשה ברכה. אז אמר לה רב ניסים, הרי על גר, מה נאמר? שהוא כקוטם שנולד. אז הוא אמר, כל הבעיות שהיו לך לפני, עד הגירות, לא כבר שייכות לה עכשיו. והוא ברך אותה שיהיה לה ילדים. אחרי שנה, נולד לילד, והיא באה איתו לקבל ברכה מרב ניסים. עד כאן, בעניין הזה, על ההנהגות של רב ניסים בעניין גרים, נלקח מהשיח בחוקיך מתוך הליכות שם. אנחנו רוצים לספר לכם, מאזינים יקרים, ולשתף אתכם על משהו שקורה, במה שקורה בדירשו. לפני שבועיים, אם אתם זוכרים או יודעים, אז השיקו בקו השיעורים של דירשו 2 שיעורים חדשים ביידיש. בנפואים מבעלוכן, ובדירשו מופתעים משיעורי הזנה הגבוהים שנרשמו להם. השני שיעורים היומיים נמסרים מפי הגאון רב מרדכי שלמה אפרים שליטה, ראש כולל בביאן, והגאון רב אפרים סגל שליטה, מוץ בקהילת קרלין סטולין. כמו השיעורים הוותיקים שבכל השיעורים, שזוכים זה מכבר לעדה רבה, גם השיעורים החדשים ביידיש מצטיינים בשפה עשירה, תמצות, בהירות, כדי שהמאזינים יוכלו להפיק בדקות אחדות את החומר הלימודי היומי במשנה ברורה, כמובן עם פסקי גדולי אחרונים שנוגעים לנושאים הנלמדים. אז בדיר שאומרים שהעובדה שתוך זמן קצר נרשמו שיעורי הזנה גבוהים לשיעורים החדשים, זה מלמד על הביקוש הגדול בקרב ציבור דוברי היידיש לשיעורים בדפיים ובהלוכה, וכמובן לאיכות והבהירות של השיעורים שמצליחים לחבב עליהם את השומעים. אז כאמור, השיעורים האלה מצטרפים לשיעורים הוותיקים כבר, שיש בקו השיעורים, ביניהם שיעורו של הגאון רבי הר זילברשטיין, בדפיים בהלוכה, בלשון הקודש, שזוכה לתפוצה רחבה, להדר רבה. זה השיעורים של הגאון רבי לאו אורנשטיין, בדף רומי בבלי, שגם הוא זוכה לעשרות אלפי האזנות. עשרות אלפי האזנות בשל הסגנון המיוחד והתמציתי. וכמובן, מגוון נוסף של שיעורים ודרשות. חידוש מיוחד שנוסף לאחרונה בקו השיעורים, זה האפשרות של מעבר תוך כדי השיעור, לחיצה על 8, לקבל מענה הלכתיים מרבנים חשובים ומורי הוראה שליטה בשאלות שקשורים לנושאים הנלמדים. ובימים האלה, לצד הוספה של השיעורים החדשים ביידיש, שוקדים בדיר שהוא להרחיב את מעגל הרבנים המשיבים, וצירוף של מוירי רועם ממגוון קהילות הקודש והחצרות החסידיות, כדי שכל עומד יוכל לקבל את המענה המדויק שמתאים לו, לפי מנהגי העדה והחוג שלו. טוב, זה ידוע לכם כבר שההזנה לקו השירום של דירשוט זה בעלות שיחת טלפון רגילה, ובחיוג מטלפון היה זה בדרך כלל ללא עלות, ואתם לכל אחד לתוכנית והמסלול שיש לו. תמשיכו להתקשר, תמשיכו ליהנות רבותיי. עד כאן, בעניין הזה, שרצינו לשתף אתכם קצת, מה שקורה אצלנו בדרשו. אתם חלק מכל הדבר הזה. אנחנו מגיעים למדור קניין חוף מפרקי אובס. אומרת המשנה, פרק ג' משנה ח', השוכח דבר אחד ממשנתו. עניין שכחה של מה שלומדים. בספר זיכורון של רב חיים קניבסקי, ספר זה נתפס בסוף, שירפו את זה אחרי זה, ספר שיח הסודה. ספר זיכרון, על ענייני זיכרון כמובן, כן? אז רב חיים מביא שם כל מיני דברים שטובים לזיכרון, מועילים לזיכרון, מועיל לשקפה. אז הוא כותב שם לא לאכול זיתים ואפילו עם שמן זית, ולא כמו שהיה וצמתיר. והוא סובר שבגלל ששמן גורם לזיכרון, אז הוא כנגד הזיתים שגורם לשקפה ואפשר לאכול את המילה שם. תקופה קצרה אחרי שיצא הספר, רב שלמה זלמן אוירבך הגיע לבני ברק והוא פגש את רב חיים קניבסקי. והוא אמר לו שלרבנית שלי יש טענות עליך. מאז שכתבת בספר לא לאכול זיתים כי גורם לשכחה ולא מועיל צירוף של השמן זית, אין לה מה לתת לי לאכול ביחד עם הלחם. ככה אמר רב שלמה זלמן אוירבך לרב חיים קניבסקי כשהוא פגש אותו. עוד אנחנו רואים בפרשה עושב תשיבנו, אבידה. יש פה סיפור מעניין מהקהל לתרויג. סיפור שסיפר רב הגאון רב חיים שולביץ. הוא מספר שבמשך 3 שנים בערך, הוא היה הולך עם הרב שטיימן כל יום בצהריים, הישיבה הביתה. טוב, כמו שכולם יודעים, הרב שטיימן היה הולך עם הראש כפוף למטה, עיניים ברצפה. אז הוא קבוע היה מוצא, הוא מוצא על הרצפה, טיפרון, שעון וכו' וכו'. כל פעם שהוא ראה משהו היה נעצר, עד שרב חיים היה מרים אותה, הוא לא רצה להרים את זה, כי אם זו כן בעיני לפי חוויתו. פעם אחת, בספר רב חיים שולביץ, הוא ראה על הרצפה שטר של 10 שקלים שהיה בזמנו. הוא הזדרז להרים אותו. אז הוא אומר, אז רב חיים שולביץ אומר שהוא שאל אותו בדרך, צריך לך, לא מגיע לי פעם אחת להרוויח. אז ענה לו הרב שטיימן, זה כסף הכי קשר, זה פרנסה שנשלחה לי מהשמיים. הוא הוסיף שכל כסף שמקבלים על עבודה, יש אולי חשש של גזל. אולי העבודה לא הייתה מושלמת. חוץ מכסף של שידוך ושל מציאה, שבהם אין חשלש. למה? מציאה זה, אז על השידוך, הוא אומר, זה התשלום לא על העבודה, אלא על התראה. וכסף של המציאה גמול של שכר, אלא שהתורה קבעה שאפשר לקחת אותו. מה שנהגו לתת לצדקה זה לא בגלל החשש שאין לקחת, אלא אדרבה. כיוון שזה כסף קשר בוודאות, כדאי לקיים בו מצווה בידור. והמשיך לספר לו הרב שטיימן, שהרב שך סיפר לו שבפדיון הבן של הנכד, הוא קנה מהחתן שלו, הרב ברמן שליטה, את המטבעות לפדיון אצל החזניש. והחזניש אמר לו שאחרי הפידום הוא יקנה אותם בחזרה לכהן ויחזיר לו. אבל שלא יגיד לכהן שזה מתנה על מנת להחזיר. הוא אמר שכיוון שאחרי הפידום הייתה צפיפות גדולה בבית של הבית של הרשך, אז נעלם לו הכהן. ומי זה היה הכהן הזה? זה היה רבי מרדכי כהן, אבא של הגאון רבי אהרן כהן מחברון. וכשהכהן חזר לסעודה, אז הרב ברמן ביקש לקנות ממנו תמות. והכהן אמר לו, חבל שלא אמרת לי מראש, כבר הלכתי הביתה, אב שכן של הרב שך, וחילקתי זה כבר לקופות צדקה. אז הוא שאל אותו, אז הרב ברמן שאל אותו, מה העניין לתת דווקא אותם, כל כך מהר? אז הוא אמר לו, כסף של פדיון הבן זה ודאי כסף כשר, ולכן כדאי להשתמש בו לצדקה. אז אני שמע את הסיפור הזה, הוא מאוד התפלא, מאוד התפעל, אמר, כך זה הנהגה של ערך חיים, כסף כשר, עושים אותו מיד מצווה, לחטוף. דף היום מבעל אוכל, רבותיי, בשיעור של הדף היום מבעל אוכל של הרב זילברשטיין שליטה, נוכל לשמוע איך עורכים את השולחן למלווה מלכה, מתי צריך לאכול למלווה מלכה, ומה יעשה, כולנו מכירים את זה, רובנו, מי שלא פרד לאכול, בפרט, בחורף, שזה יוצא קרוב לסעודה שלישית. כשסעודה שלישית קרובה לסעודה שנייה, אז פחות רעבים. כל הדברים המעניינים האלה כדי הפעמים מבעל אוכל. בואו נלמד גם אנחנו קצת הלכות שקשורות לדפעמים מבעל אוכל. אז היום מתחילים רבותיי הלכות מלווה מלכה. מצווה ללוות לשבת, שנקראת קלה ומלכה, ביציאתה. כמו שמלווים אדם חשוב שהוא יוצא ממקומו. ועיקר המצווה היא על ידי אכילה של סעודה רביעית, שמכירת מלווה מלכה. יש נוהגים להרבות אור במוצאי שבת, יותר מאשר בימות החול, וגם לומר אחרי הבדלה זמירות פיוטים, שוב כדי ללוות השבת מתוך אור בשמחה. ומצווה לערוך את השולחן לסעודת מלווה מלכה באופן שאוכל תמיד שולחן לסעודה. ויש מחלוקת הפוסקים, האם המצווה הזאת של מלווה מלכה מוטלת גם על הנשים, או שהדין שלה, כמו שאר המצוות שהזמן גרום יש לנשים פטורות. אבל מה, גם לאנשים, גם לאנשים, הסעודה הזאת לא חובה כמו שלושת הסעודות של שבת, אלא זה רק מצווה לכתחילה. ויש מגדולי האחרונים שנהגו לאכול את הסעודה הזאת גם במוצאי יום טוב. גם במוצאי יום טוב יש מי שנהג לאכול את הסעודה הזאת. סליחה, נמשיך. כיוון שסעודת מלווה מלכה נועדה ללוות השבת, ראוי להסמיך אותה ככל האפשר ליציאת שבת. כי הרי לא מלווים אדם חשוב אלא ביציאה, לא מלווים אותו שעתיים אחרי שהוא עלה. אם כן, מי שלא תאהב לאכול, אז ראוי שהוא לא יעסוק במלאכה בדרך של קביעות עד אחרי הסעודה. ועל פי קבלה, על פי הקבולה, לא לאחר את הסעודה מעבר לחצות הלילה, כיוון שבמידה מסוימת, הקדושה של השבת שורה עד לאותו זמן. מי שיצא לו להאריך סעודה שלישית עד אחרי צאת הכוכבים, אז יש אומרים שהוא כבר לא צריך לאכול עד סעודת מלווה מלכה, שהרי הוא ליווה את השבת בסעודה. יש מי שכתב שהוא צריך לכוון ככה באכילה, ויש אומרים שגם באופן זה צריך לערוך סעודה נוספת במוצאי שבת, וגם על פי הקבלה באמת יש עניין בסעודה נוספת. מה צריך לאכול במלווה מלכה? לכתחילה יאכל פת. ואמרו רבותינו שאכילה פת חמה במוצאי שבת יש בה רפואה. וכן ראוי להדר ולאכול בסעודה הזאת בשר או תבשיל אחר. אבל אם אין לו פת או תבשיל, או שאין לו כוח לאכול אותם בגלל שהוא לא תאב, הוא רשאי לקיים את הסעודה הזאת במיני מאפה, או לפחות בצורות. וכידוע, כתבו הקדמונים שיש עבר אחד בגוף שנקרא נסקוי, שהוא ניזון רק מאכילה של מוצאי שבת, ולכן העבר הזה לא נהנה מאכילה שיש סעודת על ידי האדם הראשון, שהיא הייתה בערב שבת. ולכן על אותו עבר לא נגזרה גזרת מוות. שנגזרה על האדם. ממילא כשקלה גוף האדם אחרי שהוא מת, העבר הזה נותר בשלמות עד לתחיית המתים, ומכוחו, מכוחו של אותו עבר, יקום הגוף לתחייה, בתחיית המתים, לעתיד לבוא. יזכר רבותיי מה שלמדנו אתמול, במוצאי שבת, הקדושה נמשכת גם אחרי צאת הכוכבים, ולכן אסרו חכמנו את כל איסורי שבת עד ההבדלה באמירת התוכן נתנו. בתפילת הערבית או על היין. מי שצריך לעשות מלאכה במוצאי שבת לפני מעירים, אז הוא אמר בואו חמבדי מקודש לחול, ובכך מותר בעשיית מלאכה. הוא לא צריך לומר את כל הנוסח של ברכת ההבדלה. מנהג רצוי לא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד אחרי שהוא מסיים את סדר תפילת מעירים. ועל פי הזוהר הקדוש, יש להחמיר במיוחד בהדלקה של אש, שני אמירת ובולסיאן שאחרי מעירים. נזכר רבותיי במה שלמדנו לפני 100 ימים. כחלק ממלאכת היצואה, אסור מן התורה לטלטל בשבת חפץ ברשות הרבים, למרחק של 400, זה בסביבות ה-2 מטר, פלוס מינוס, ואין איסור מדאורייתא, במלאכת הוצאה, אלא בעקירה והנחה. דהיינו שיעקור את החפץ ממקומו, יטלטל אותו, את אותם 400, ואז יניח אותו. טלטול פחות מ-400 מותר לכתחילה רק פעם אחת. אבל טלטולים חוזרים של פחות מ-400, זאת אומרת שהוא מטלטל פחות מ-400 ועוצר, שוב מטלטל ועוצר וכן הלאה, הם אסורים דרבונון באיסור חמור במיוחד. ולמה? מחשש שהוא ייטה ויבוא לטלטל 400. אלא שבמקרים מסוימים, כגון לצורך טלטול תינוק לברית מילה למשל, התירו טלטול באופן כזה. טלטולים רצופים על ידי כמה אנשים, זאת אומרת שאחד מטלטל פחות מ-400 ומוסר לשני, והשני מטלטל שוב פחות מ-400, מוסר לשלישי וכן הלאה, מעיקר הדין זה מותר, אבל יש עשרים, ורצוי באמת להחמיר לא לעשות ככה, אלא לצורך מצווה. דף היום מתלמוד בבלי. מדוע אסור להתייחד עם גוי? ומה פסק רובה למגדלי הקורקום? ואיכן אסור לתלמיד חוכם להתארח? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדפרים מתלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף כ"ב. כמובן, תוכלו לשמוע את שיעורו המהיר והמרתק והבהיר של הרב אליהו אורנשטיין שליט"א, בשלוחה המתאימה. וכעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ מבחיים, חפץ חיים יומי. כמובן, אתם כבר יודעים שאתם מוזמנים להצטרף אלינו, בטח כבר הצטרפתם. אז בואו נתחיל. בסעיפים שהיום נלמד, אנחנו לומדים על עוד דסים שעלולים בספרי לשון הרע לעבור במקרים מסוימים. אם הוא מספר לשון הרע על כהן, ועוד מגנה אותו בפניו, הוא עובר פה על וקידשתוי. הצטווה כל איש מישראל לגבי הכהן וקידשתי, לקדש אותו. לבאור ומוסופים מציינים שמדברי החפץ חיים משהו שזה נדאורייתא. וככה יש בעוד פוסקים. אמנם יש דעות שזה דרבנן והפסוק הוא אסמכתא. יש גם דעות בפוסקים שבזמננו שלא בקיאים ביחוסי כהונה, אז לכן לא מקפידים על זה בחיוב זה, אבל המשנדרור כתב שלכל מקום בוודאי יש להיזהר לכתחילה. עוד כתבו האחרונים, רב חיים קניבסקי ביניהם, שלא מצאנו דין קימה והידור בפני כהן. והוא מביא בספר הידור פונים, שמה שהגי וצ'בין היה עומד בפני הכהנים שהיו הולכים לדוכן, זה רק שום עמידה בפני עושי מצווה, לא מצד הקידשתו. זה עשר אחד שהחפץ חיים מביא. הוא הביא עוד עשר, אם הוא מדבר על אח שלו הגדול, עול בעל אמו, אבא החורג שלו, על אשת אביו, אמא חורגת, ומגנה אותם בפניהם, אז הוא עובר על המצווה של כיבוד, כי החיוב לכבד אותם מתרבה מהמילה את, כבד את אביך. וכל שכן אם הוא עושה לאבא ממש ולאמא ממש, הוא ודאי עובר על אשת של כיבוד אביהם. ומלבד זה אומר חפץ חיים, הוא גם עובר על אורו מקלה אובי ואימוי, שם ירחם. לגבי החיוב שהזכרנו, לכבד את האח הגדול, אז יש פה ביור מוסופי מחלוקת הפוסקים, האם החיוב הוא דווקא בבחור, או גם בגדול האחים שהוא לא בחור, או גם בכל אח שגדול ממנו. אז מהרמב"ן משמע שהחיוב הוא רק בבחור. ויש מי שסוברים לדעתו שהחיוב הוא גם בגדול האחים. וגם לדעה הזאת, האחות הבחירה לא חייבת לכבד את גדול האחים שצעיר ממנה. ככה שיטת הרבי ליושי. וככה גם כתוב בשלוסיין כאב, או חשילכון. אבל החידה, החידה הברכי יוסף, הוא מביא שם הארי הקדוש, שהחיוב בכל אח שגדול ממנו, ככה גם כתבו החספסד והקיצור של חונורו. ודעת הרב אלישיב שבני ספרד חייבים לנהוג כמו הדעה הזאת. לכן ראו לבני אשכנז ידעות. שיטת הרב אלישיב. ואילו דעת רב ניסים שמעיקר הדין החיוב הוא רק בגדול האחים. אבל מידת דרך חרץ יש עניין לכבד כל, כל אחד שגדול ממנו. מה עם אחות גדולה? אז בפסחית תשובה הוא מביא בשם השבוסיאנקז שאיזה דרך דין של דרך חרץ שלא לדבר בפני מי שגדול ממנו. ואילו אחידה ברכי יוסף שהזכרנו, אז הוא כותב שהוא חייב. גם בגרס יצ'ול בשם החכם צבי מובא שחייב. עד כאן רבותיי, המדור הנפלא, חפץ חיים יומי, שהשם יעזור שנזכה לשמור ולעשות ולקיים, כמו שאר הדברים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. ספר של החפץ חיים, כבוד שמיים, אומר החפץ חיים, הוא מביא את דברי חז'ל, על שלוש עבירות נפרעים האדם בעולם הזה. והקרן, אוי, הקרן, הקרן קיימת לעולם הבא. עבוד יזורי, גילו הרייש וחסדומים. ולשון הרע כנגד כולם. ומפני זה לבד, אומר החפץ חיים, האדם צריך לשמור את עצמו במידה הרעה הזאת. והתבוננו, אומר החפץ חיים, שכל הרעות והתלות שיעברו עליו כל ימי חייו, שם ישמור, זה רק הפירות של אותו אבון, אבל העיקר, הקרן, עוד לא נמחה לו. והעונש שמור לעולם לעתיד לבוא, הוא מחכה, לא בורח לשום מקום. ומסיים החפץ חיים ואומר, ועוד אמרו רבותינו, עתיד הקדוש ברוך הוא לחתוך לשונם של בעלי לשון הרע. שם ישמור, מה זה לחתוך לשונם? אז החפץ חיים מסביר, והכוונה שיתבטל כוח דיבורם לעתיד לבוא. השם ישמור, לא יכולים לדבר, מידה כנגד מידה, שמי שמבזה דבר מדברי תורה, יהיה עונש עליו באותו דבר גופה. וכמה יגדל צערו ובזיונו שיהיה כאילם לא יפתח פיו מסיים החפץ חיים את הדברים הנוראים האלו. שמרחם שלא נדע, שנזכה לשמור את הפה. עד כאן המוסר היומי. אנחנו מגיעים לסיפור של, של המדור פרשת שבוע. סיפור שסיפר אברום טהנמן. הבן של, של הפונה מדרוג, הוא סופלם מקהנמן. סיפור מופלא על כוח החינוך שאישה אלמנה יכולה להחדיר בבניה. בסיפור שמובא, בסיפור שמובא בספר מידות והנהגות טובות של רבי חלמיכל שטרן, שליטה. הסיפור הוא כזה, באחד הערבים נערך דינר לישיבת פונוויד בדרום אפריקה, יואנסבורג. למחרת בצהריים, התפנה הפוני מג'רו לפתוח את המעטפות. אחת מהם הצליחה להפתיע את כולם. הצ'ק שהיה שם סכום עתק. באותם ימים לא נהגו להדפיס את השם של בעל החשבון על הצ'קים. לא ידעו מי זה, גם לא זהו את החתימה. בשביל לבקר בביתו של אותו תורם נכבד. אז הפוני מג'רו והיה חשוב לו לדעת מי זה, אז הוא פנה לבנק. אחרי שלוש ימים הבנק סיפק את הפרטים של התורם, את הכתובת. התברר שהוא גר במרחק של 8 שעות נסיעה. 8 שעות נסיעה ברכבת מיואנסבורג. אך כמו שאתם מתארים לעצמכם, זה לא מה שהרתיע את הפוני ויג'רוב. והוא החליט שהוא נוסע. הוא נוסע לשם. כשהוא הגיע לשם, הפוני ויג'רוב הראה לו את הכתובת. והנהג התחיל בנסיעה והוא עוזב את העיר. והגיע לפרברים, כן, מקומות פחות מפוארים, יותר מוזנחים. אז הפוני מג'רוב אמר לו, לא יכול להיות שגביר כזה גדול מתגרר באיזה חור. אבל הנהג אומר לו, הכתוב הזה מה שאתה רוצה, זה המקום. הם מגיעים לשם, הם מגיעים לאיזו שכונה מוזנחת של ממש פחונים. והוא מחפש ומסתכל ואומר, הנה, הנה זה הבית. הוא מצביע על איזה מבנה עלוב שבקושי הזכיר מראה של בית. טוב, הפוני מג'רוב מבקש ממנו שיחכה לו רגע. הוא מפחד להסתובב בכזה מקום, הוא דופק בדלת, וניצא, הבעל הבית פותח לו. הפונים ג'רוב תיאר אותו, יהודי ליטאי, נמוך קומה עם מזקנקן, הקומץ ברגל. ומיד הוא מכריז, ידעתי שתבואו לכאן, ידעתי שתבואו לכאן. נו, מי הוא זה ואיזה הוא, איך הוא ידע שאני אבוא לכאן, למה הוא התגורר בצריף? הכל היה תעלומה, אחת גדולה. והיהודי מכניס את הפונים ג'רוב לביתה ומספר לו את סיפור חייו המדהים. תקשיבו טוב רבותיי. הוא מספר שאימא שלהם, אלמנה, גידלה אותם בליטה, בעיר שסמוכה לפוניביץ'. מה זה אותם? אותו ואת שמונה האחים שלו שהיו יתומים, אבא שלהם נפטר. הם מספרים שהם חסכו לחם מהפה, כפשוטו, כדי להכיל את העגלה הקטנה שהיא תיתן חלב. ובשביל מה? שיהיה חלב, ומה יעשו עם החלב? ימכרו אותו, בשביל מה? בשביל הכסף. שירוויחו, יזכרו מלמד. בינתיים, העגלה לא נתנה חלב, ותורה מתה עליה. אז האלמנה שכרה מלמד על חשבון החלב העתידי שבו יבוא. עובר חודש ואין חלב. האלמנה פורצת בבכי והיא מבטיחה למלמד שיהיה הראשון שיהנה מהחלב של העגלה. עובר עוד חודש. והמלמד מודיע שיש לו הצעה של עבודה עם כסף מזומן, לא חלב עתידי. הוא אומר שגם הוא יש לו ילדים שצריך להכיל בבית. והוא נאלץ להפסיק את הלימוד עם היתומים. ככה הוא אומר להם. אותה אלמנה ניצבת מולו רועדת. מהעיניים שלה זולגים דמעות. והיא מכריזה בנימה של ניצחון. תיקח את העגלה במתנה. ותלמד את הילדים שלי תורה. בכל השווי של העגלה. ובהמשך. של כבר יעזור. טוב, המלמד לוקח את העגלה בלב כבד, והאלמנה והיתומים נותרו ללא משען, אבל נותרו עם תורה. ככה היא מחינכה אותנו, מספר אותו יהודי. כששמעתי שאחרי המלחמה, אתם רוצים להעמיד מחדש את התורה בארץ ישראל, החלטתי לצעוד בדרך שלה. מכרתי את כל מה שיש לי, רשמתי את הסכום על הצ'ק, ועברתי להתגורר כאן, פה באותו צריף, באותו חורבה. בשל הסכום הגדול שתרמתי, אז ידעתי שתבואו לכאן, אבל תדעו לכם, סיים אותו יהודי, זה התרומה האחרונה שלי. עד כאן הסיפור המדהים שסיפר מיכל שטרן בשם בנו של הפוני מג'רוב. שמוע ישמצה הקוסרי, רבותיי, אנחנו מתקרבים לסיום. זה אומר שאנחנו הגענו למדור התחזקות יומית. אז כמו שאמרנו, היום זה העיר צייד של האדמור מביאלה, בעל החלק של יהושע, רבי יחל יהושע, רבי נוביץ', זכותו תגן עלינו. אז בספר חלק של יהושע, כתוב ככה, צריך לברך ברכת המזון בכובד ראש. הוא מובא בשם הרב הקודש רבר זצל, שיש לכוון בברכת המזון עוד יותר מתפילה, כי הוא מדאורייתא ברכת המזון, אבל תפילה מדרבנן. אם כן רבותיי, נשתדל להשקיע מאמץ ולברך ברכת המזון שמדאורייתא הכוונה הראויה. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שנזכה להגיע לכל הדברים האלה, לקיים אותם בעצמנו, שיהיה לכולנו המשך יום טוב, נפגש מחר עם עוד דברים, עוד דברים מעניינים, עוד חיזוקים, שיהיה הצלחה לכולם.